כן, אז ערב טוב. פרק ט"ז, כמו שאמרנו, הוא שייך כבר לחלק הבא של ספר התניא, כי 15 הפרקים הראשונים הם, אפשר לקרוא לזה בשם הנחת היסוד, מושגי היסוד, עקרונות היסוד של ספר התניא, שבהם נעשה שימוש מאוד מאוד רווח ועמוק ב שאר החלקים של כל ספר התניא על כל חלקיו הרבים. ב-15 הפרקים האלה לא נסכם אותם, כן? זה ייקח לנו לבד את כל הזמן. ראינו הרבה מאוד דברים מאוד עקרוניים, מאוד נשגבים במבנה הנפש של האדם היהודי. דיברנו על עניין של הסיטרא דקדושה והזה לעומת זה, ומושג קליפות וקליפת נוגה, מה חובתו של האדם, מה זה נרן, מה זה נפש רוח נשמה, מה זה העניין של יהודי, יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, מה זה אומר, מה המעליות הגדולה של לימוד תורה, למה תלמוד תורה כנגד כולם, מה המעליות הגדולה בקיום המצוות, מה זה העניין של ההתחברות לקדוש ברוך הוא, מה זה חוכמה עילאה, למה התורה היא חוכמה עילאה, איך משווים בין תפקודו של היהודי בחיי העולם הזה לעומת בחיי העולם הבא, השוואה בין האיכויות השונות של העולם הזה לבין האיכויות של העולם הבא, והרבה הרבה התמקדות במושג שנקרא בינוני, כי הרי הספר הזה שאנחנו מחזיקים עכשיו ביד נקרא בשם ספרם של בינוניים. הפרק הזה, פרק דזיין, הוא פרק נפלא ביותר, כמו כל הפרקים האחרים, כן? הוא גם נפלא ביותר, מכיוון שהוא חושף רובד בפסיכולוגיה היהודית, שאולי בדרך כלל אנחנו נוטים להתעלם ממנו, לפעמים מחוסר מודעות, ולפעמים בגלל נוחות. יש פה איזה אתגר שאנחנו לא מתמודדים איתו. בטח לא די צורכו, ובעל התניא יוצא כאן כמובן מתוך העניין התורני, הנפשי, היהודי של הנושא, ואפשר לקחת את זה גם למעגלים רחבים יותר בחיי היומיום. כדי להדגים במה מדובר, למרות שהדיון פה, כפי שהתפתח פה מיד, נראה את זה כבר בשורות הראשונות, הוא דיון מאוד ארטילאי. הוא במבט ראשון עושה רושם של דיון עד כדי כך ארטילאי, תיאורטי, שקצת קשה לראות איפה הוא מתחבר למציאות שלנו. זאת אומרת, להתחבר לדברים האלה זה דבר שהוא קצת מאתגר. אנחנו יודעים שהיום יש עניין של להתחבר. זה פועל שביוחד בני נוער משתמשים בו הרבה. זה עניין של אני לא מתחבר לנושא. כן, למה? לעניין הזה אני לא מתחבר. לעניין הזה כן מתחבר. פתאום כל אחד מתחיל להגיד למה הוא מתחבר ולמה הוא לא מתחבר. כאילו שמישהו שואל... מה?
הם מרגישים
מנותקים. בדיוק. וכאילו גם מישהו שואל אותך למה אתה מתחבר, למה לא, יש לך מנדט להחליט. למה אתה מתחבר, למה, מה נוח לך, מה לא נוח לך, מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. כן, יש פה איזה יורה, אבל הביטוי הזה של להתחבר למשהו, זה עניין שחוזר על עצמו לעתים קרובות בשיח הצעיר יותר בימינו. כן? בני נוער בדרך כלל מדברים על הנושא שאני כן מתחבר, לא מתחבר למצווה כזו, לעניין כזה, לסוגיה מסוימת, ללימוד, מתחבר. אבל אנחנו נראה שביסוד העניין תמון זרע מאוד אמיתי, העניין של היכולת להתחבר. כאמור, כדי להמחיש את הדברים נפתח בסיפור שהוא אחד הסיפורים הידועים בחסידות. הוא סופר על דמויות שונות, פעם זה דובר על האדמו"ר הזקן, פעם סיפרו את זה על האדמו"ר הזקן, פעם סיפרו את זה על בלייב יצחק מברדיצ'ב. זה לא משנה כל כך מי הדמות שעליה זה מדובר, משנה הסיפור עצמו. היו ימים שבהם ההתנגדות לחסידות הייתה בשיאה. המסנגדים. וההתנגדות של המסנגדים לחסידות זה גבל בשנאת אחים ממש, שלא לומר מלחמת אחים. הדברים הגיעו לדברים נוראים ואיומים, אפילו לגדולי ישראל כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בעל התניא ואחרים. הבעיה הגדולה הייתה ברגע שאדם עם נטייה חסידית התחתן עם אישה שהיא בת למשפחה שהיא לא חסידית. וזה קרה, בעתים קרובות. כשזה לא היה. כשהם התחתנו, פה לא כל כך. אז המחותן, המחותן, האבא של הקלה, הוא בדרך כלל לקח תלמיד חכם. החסידים היו תלמידי חכמים מופלגים. ראה אותו בתור חתן מתאים לבת שלו. ואחרי זמן, שלום עליכם, אחרי זמן התגלה שהבוחר הזה, רחמנא ליצלן, במרכאות, הוא חוסיד. ואז האבא של הקלה היה מתחיל להסתכל בזכוכית מגדלת. שיהיו שייך לקט, הם היו קוראים לזה הקט של החסידים. מה יצא, שהוא שייך לקט, בטח כל מיני מנהגים מוזרים. היה עוקב אחר. והבעיה הגדולה הייתה שאותו חוסיד היה עושה מה שנהגו חסידים לעשות מאז ומתמיד, זה לעלות ולקבל לפני רבו, לשוט אצל הרבי. ממי עונקים תורה? מהרבי, לא ברמאות, אלא צריך לשוט אצלו, לספוג מאורו, לקחת מטען, להיכנס אליו ליחידות, לשמוע את דברי תורה על שולחנו הטהור, על הטיש שלו. זה דברים שאנשים היו לוקחים איתם, זה לפעמים היה מטען שהיה מזין אותם במשך שנים, כי לא תמיד אפשר היה לחצות על המרחקים. אז לפעמים היה בן אדם שהיה רואה את הרבי שלו פעם אחת כל החיים, היה שוהה שם כמה זמן, חוזר אחרי זה, וזה היה מה שמזין אותו במשך כל שארית ימיו. אז פה אנחנו עוסקים בחתן אחד צעיר שהלך לחלות את פני רבו והשעה שם כמה חודשים.
חודשים.
וחזר אחרי זה לאשתו הצעירה. המחותן שלו כמובן מאוד התרגז, מה נעלמת לנו ככה, אתה ככה אתה נוטס את אשתך? אמר לו אותו אחד, כמובן הם למדו להכיר אם יש להם עסק, תמיד היו עונים בשלווה, תראה, זה דבר חשוב מאוד, זה טוב לכל המשפחה, גם לך זה טוב, לאשתי זה ודאי טוב. אמר לו, אשתי הסכימה, בתנאי זה התחתנו. הם תמיד היו אומרים בראש, אף פעם לא היה שום דבר נסתר או מחוסה בעניין הזה. אז אותו חוסיד שאנחנו מדברים פה כרגע, שלאחר מכן נהיה אחד מגדולי החסידים, כמו שאמרתי, יש דעות שונות על מי מדובר, אז פעם אחת הוא חזר משהות כזאת של כמה חודשים אצל הרבי שלו, וכשהוא חזר, אז המחותן שאל אותו, נו תגיד לי, שאל אותו בככה, בחצי לגלוב, מה למדת אצל הרבי שלך?
מה התחדש?
הוא אומר לו, למדתי שיש אלוקים בעולם. אז המחותן שלו התחיל לצחוק.
עכשיו?
הוא אומר, בואי. הוא קרא שם על המשרתת היהודיה. הוא אומר, תגידי, איפה נמצא אלוקים? הוא אומר, את מה קודם? לא כל הארץ כבודו? לא כל העולם כבודו? לא, תגלי, אתה הלכת לכמה חודשים, נעלמת מפה בשביל לדעת משהו שאפילו משרתת יודעת? שזה נסעת כמה חודשים לרבי בשביל לדעת שיש אלוקים בעולם? אז אומר אותו חוסיד, היא אומרת שהיא יודעת, אני באמת יודע. ככה הוא אמר אותו חוסיד. היא, שהיא אומרת, היא שמעה שיש אלוקים, אז היא חוזרת על זה. כן, יש אלוקים. מישהו הסביר לה, שהיא למדה בבית ספר, שיש אלוקים. אומר, אני יודע שיש אלוקים. זה ההבדל ביניהם. כך הוא הסבר, והמשפט הזה, של הוא חושב שיש אלוקים, אני יודע שיש אלוקים, זה משפט יסוד בחסידות. למה? והוא מתייחס פה ישירות לסוגיה העצומה והמאוד מורכבת שבה מטפל בעל התניא פה בפרק ט"ז. וזה המרחק הגדול שיש בין ידיעה להרגשה. או במילים אחרות, הפער הגדול שיש בין ידיעה תיאורטית לבין היכולת לתרגם את הידיעה הזאת הלכה למעשה. שאנחנו...
ידיעה
כן. כן. הפער הגדול בין הרגש לשכל, מהשכל לרגש. ולמה מכוונים הדברים? כבר דיברנו פה כמה פעמים על הפער הגדול שיש בין מה שבן אדם יודע או נדמה לו שהוא יודע לבין האופן שבו הוא מביא את הדברים הלכה למעשה לידי ביטוי בפועל, כשבאמת צריך להביא את הדברים האלה לידי ביטוי. יש הרבה מאוד אנשים, אם זה טוב להתפלל, לדבר באמצע התפילה, אם מותר לדבר באמצע התפילה, מה פתאום? שלילי מאוד. אבל אותו אדם איכשהו לא יאסס מלהורות היתר לעצמו מדי פעם להפליט איזה משפט. למה? הרי אתה יודע שלא מדברים באמצע תפילה. למה אתה מדבר? תראה, בן אדם שיודע שללמוד תורה זה כנגד כולם. ללמוד תורה כנגד כולם. הוא יודע? בטח שהוא יודע. תראה כמה זמן הוא משחית. מבזבז מזמנו היקר. העניינים שטותיים שאין בינם לבין לימוד תורה שום דבר. זה בן אדם, תשאל אותו, תגיד לי, מה המטרה שלנו פה בעולם הזה? בשביל מה אנחנו פה? זאת אומרת, אנחנו יהודים, אנחנו פה בשביל לקיים תורה ומצוות, אנחנו פה בשליחות, אנחנו פה בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מילים יפות. איפה הכיסוי? בוא תחשוב בסדר היום שלך, כמה מהזמן שלך אתה מקדיש בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתה אומר שבשביל זה אתה פה. זה כל התכלית של האדם, עלי אדמות. איפה אתה מממש את התכלית שלך? פתאום, כשאתה בודק את הדברים לעומק, אתה רואה שיש פער בלתי נתפס. עצום לפעמים. לפעמים זה תהום פעורה. בין מה שהבן אדם מדקלם, כידיעה שיכולה לפעמים להיות מרשימה מאוד. אדם שבקי, מפליג, ומכיר את הפרטים, ויודע לדבר באופן אינטליגנטי ושוטף על כל סוגיה הלכתית, עד שזה מגיע לתכלס. במיוחד, שכדי להגיע לתכלס צריך לוותר על משהו, שזה מתנגש עם אזורי הנוחות שלו, עם הרגלים, עם השפעות חברתיות, עם אילוצים, או מה שנתפס אצלו כאילוצים. למה ברגע המבחן הראשון כל הידיעות היפות שלנו על תכליתנו ועבודתנו בעולם, ולמה אנחנו פה, ועל מהותנו כיהודים ושייכותנו כעם ישראל וקבלת התורה ותלמוד תורה, איפה הכל מתמסמס מול הגורנישט, מול כלום? למה זה לא מחזיק מעמד שם? התשובה היא, מכיוון שכדי לעשות משהו, בן אדם צריך להרגיש שהוא רוצה לעשות את זה. זה צריך לבוא ברמה של רצון. ורצון צריך להתעורר. רצון לא בא סתם. למה אתה רוצה משהו? אני מסתכל על ההוגה הזאת, אני רוצה אותה. למה? כי מתחשק לי לאכול את ההוגה. מישהו אחר מסתכל על ההוגה הזאת, לא על זאת כמובן, הוגה אחרת, בהוגות אני לא נוגע. כן? מישהו מסתכל על ה-black label, יכול להגיד, למה אני רוצה לשתות? למה אני חושב שזה דבר נחמד, נעים, טוב, מחמם, מצוין. כלומר, אני, משקעות חרפים, לא נוגע, זה עושה לי רע. זאת אומרת, מה נובע הרצון? מחשק. אז זאת אומרת, כדי לדעת למה בן אדם עושה משהו או לא עושה משהו, צריך להבין למה יש לו רצון או אי רצון, או חוסר רצון לעשות משהו, שזה מתחבר לשאלה למה יש לו חשק לעשות משהו או אין לו חשק לעשות משהו, וזה מוביל לשאלה מאיפה בכלל נולד החשק. מה עושה לבן אדם חשק לעשות משהו, ולמה בן אדם אחר יכול לדעת באופן תיאורטי שזה הדבר הנכון לעשות, אבל אין לו חשק לעשות את זה. ולכן הוא לא עושה את זה. זה נשאר ברמה של ידיעה תיאורטית. הוא מדקלם את זה, ויכול לתת איזה שיעורים, יכול לשבת ולדבר בכל חוצב לאבות, על כמה זה חשוב לעשות כך ולעשות אחרת, לעשות פה ולעשות שם. הוא עצמו עם כל הנאומים חוצבי הלאבות, זה מגיע לתכלס, פתאום קצת חלש, רעוע. למה? אם אתה יודע בסכר שככה צריך להיות, למה זה לא בא לידי ביטוי במעשה? כאן אנחנו נכנסים לסוגיה שלא אני אומר אותה, בעל התניא אומר, שהיא אחת הסוגיות היסודיות ביותר בפסיכולוגיה התורנית היהודית. בהבנת נבחי הנפש של האדם היהודי, והאתגרים שאנחנו צריכים להיות קודם כל מודעים להם, ועל ידי כך גם אולי נדע להתמודד איתם כדי לשפר את מצבנו.
זה דווקא ביהודי או בכל אדם?
ביהודי, בעיקר ביהודי, כי אדם אחר גוי האתגרים הם הרבה יותר נמוכים, שם לא כל כך צריך רצון. פה צריך הרבה מאוד רצון, מכיוון שהמכשולים הם הרבה יותר גדולים, כי גדול מכשולים, כך גודל השכר. ומכיוון ששכרו של יהודי הוא אינסופי בעולם הבא, לכן גם האתגרים שלו בעולם הזה הם גבוהים מאוד, אחרת כל תורת השכר והעונש, לאן היא מגיעה? לפונקציה הרג. בעל התניא פותח את פרק ט"ז במילים, וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. אם תספרו כמה פעמים מופיע הביטוי הזה, כלל גדול, אין הרבה. יש עוד כמה, על, כלל, על, על, על יד אחת אפשר לספור אותה. פחות מיד אחת. זאת אומרת, בפתיח הזה, שזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים, רומז כאן בעל התניא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שמה שהוא הולך לדבר פה בפרק ט"ז זה עניין יסודי ביותר. כמובן שהוא מפנה את זה לבינונים, אבל כמו שנראה זה מופנה לכל אדם יהודי באשר הוא שם, ואנחנו נראה שאפשר להרחיב את מה שהוא אומר כאן לאו דווקא עניינים תורניים, לכל דבר. כל דבר אפשר למצוא. יש למשל בן אדם שמבחינתו הוא יודע שמידת הרחמים והחסד והבן אדם לחברו זה עניין חשוב מאוד. בן אדם צריך להיות רחמן. ובאמת הוא מרחם. אבל הוא לא עושה את זה מכיוון שהוא באמת מרגיש רחמים על אותו אדם שעליו הוא מרחם. הוא עושה את הדברים מתוך ידיעה שככה נכון לעשות, שהמעשה הזה הוא מעשה נכון, אבל זה לא שהוא באמת חושק לעשות טובה ליהודי הזה.
אבל התוצאה הסופית חיובית.
זה נכון, אבל היכולת להגיע לתוצאה חיובית היא כבר גם פונקציה של כמות המכשולים שאתה צריך להתמודד איתם. אז אם אתה עושה משהו בו ידיעה תיאורטית, אתה בדרך כלל תעשה את זה כשקל לך לעשות את זה. אבל אם ניצב לך מכשול, אז הידיעה התיאורטית מסתלקת מול המכשול. כי מה נותן לך את היכולת לצלוח מכשולים? אם אתה נחוש, תצלוח אותה. הנחישות הזאת היא פונקציה של הרגשה שככה צריך לעשות. אם אתה נטול להרגשה הזאת, אז המכשול הראשון יסיט אותך הצידה. נכון. היצר הטוב והיצר הרע הם באמת יסוד מוסד בעניין הזה, ואנחנו למעשה מדברים כרגע על הכלים שיש לאדם להתגבר על היצר הרע.
אם אתה מרחם על הפזרים, אתה עדיין עושה את המעשה
טוב. תרשי לומר שהדיון שלנו כאן הוא בסקאלה אחרת לגמרי, בספירה אחרת לגמרי. העקרונות ידועים. זה שיש לנו יצר טוב ויצר רע, ידוע. יש לנו נפש אלוקית ונפש בהמית, ידוע. זה שאנחנו צריכים לעשות דברים טובים ולא לעשות דברים רעים, זה שאנחנו נמצאים כל הזמן במאבק מתמיד, זה הכל ידוע. הנושא שאנחנו נמצאים בו היום הוא נושא אחר לגמרי. אני אומר, נושא סבוך זה נושא אחר. הוא יורד לכלים הנפשיים שאיתם אנחנו יוצאים למערכה. מה הארסנל של הכלים שעומדים לרשותנו שאנחנו באים לצאת לשדה המערכה ולהתמודד עם היצר הרע? האם אנחנו מצוידים בכלים המתאימים? ומה שנראה זה שהכלים האלה משתנים מאדם לאדם. וכדי להקדים קצת את המאוחר, אני אומר, על פי עקרונות שאמורים בזוהר הקדוש, בספרות החן, בין היתר בתורה אור, ובין היתר גם בדרך מצוותיך למצוות מילה של האדמו"ר הצמח צדק, ושם הוא מרבה להאריך בנושא הזה, זה שעבודת המידות של האדם, שהיא הנושא שעליו אנחנו מדברים פה, זאת אומרת, עבודת המידות של האדם יכולה לבוא לידי ביטוי בשני מצבים. מצב עוברי ומצב של ילודה. זאת אומרת, יש למידות של האדם, יש מצב עוברי. מה זה עובר? הוא ישנו, אבל הוא בבטן. הוא בבחינת פוטנציאל שעדיין לא נולד. הוא ישנו, אבל הוא לא בא לידי ביטוי. ויש כאלה שהמידות אצלם זה במצב של לידה, זה כבר בחוץ, זה אחרי הלידה, זה כבר גלוי, זה כבר יצא מהכוח אל הפועל, מהפוטנציאל, הפוטנציאל מומש, יש פה משהו שאפשר לצאת איתו לעבודה.
מה היה סגור נפתח?
השאלה כמה?
השאלה האם בכלל.
מה?
יש אנשים שנשארים במצב עוברי עד יומם האחרון. זאת הבעיה. ויותר מזה, יש הרבה אנשים שלא יודעים אף פעם שהם במצב עוברי. נוח להם עם המצב שבו הם נמצאים, והם לעולם לא יאבחנו את עצמם בתור כאלה שהם נמצאים במצב עוברי. נוח להם, הם לא מבחינים שיש פה בעיה בכלל. זאת הבעיה הגדולה, זה האתגר הגדול שאיתו מתמודד הפרק הזה, שאני אומר שוב, זה פרק קשה, לא בקטע של להבין מה הוא אומר, אלא באמת להבין מה הוא אומר. לא להגיד שנדמה לנו שאנחנו מבינים מה הוא אומר, אלא באמת להבין מה הוא אומר. בדיוק דיברתי על זה עכשיו בשיעור, בעמוד היומי, כן, היה שם איזה קטע שבו מסכת שבת, דף קופטט, עמוד ב' שם למעלה, בשורה הראשונה, יש שם איזה קטע שבו רב נחמן בר יצחק דוחה תירוץ של רבי יוחנן. אז תראה, בין שתי ברשאות, לא חשוב. אז מה שדיברתי ואמרתי את זה, היה חשוב לי להגיד את זה, שזה מראה את הרבדים השונים שאפשר ללמוד גמרא. אפשר להגיד שרמח נחמן דוחה את רבי יוחנן בנימוק שככה וככה, מה שהוא אומר שם, לא ניכנס לזה. אבל אם אתה טיפה מתעקש, אתה רואה שהדחייה הזאת לא מחזיקה מים. אתה לא מבין למה הגמרא קוראת לזה דחייה. לכאורה לא דוחה שום דבר. זאת אומרת שלהבין את רב נחמן בר יצחק, קודם כל צריך להבין, מה באמת התכוון להגיד רבי יוחנן, ואז אתה מבין מה באמת אמר אנחנו נריצה, ולמה באמת יש פה דחייה. אם אתה מאלה שמסתפקים בלנקרות הסוגיה מעל פני השטח מלמעלה, אתה בחיים לא תבין מה אמר רבי יוחנן, ובטח לא תבין מה דחה אותו ואיך דחה אותו רמחן בר יצחק. לא תבין בחיים, כי אתה מסתפק בשטחי, מלמעלה. אז נדמה לך שלמדת את הסוגיה ואתה מבין מה אמר רבי יוחנן ומה אמר רמחן בר יצחק, אבל אתה לא התחלת להבין בכלל. אז למה אתה לא מתעמק? כי אתה מסתפק בזה, שמסתפקים בהבנה הזאת. בסדר, הבנתי, גרסתי את השתי שורות האלה, שבו רבי יוחנן אומר כך, רבי יצחק אומר, זה בסדר, חייתי זה בסדר. זה לא בסדר. זה לא בסדר. כי אתה לא באמת הבנת מה למדת שם. לכן, הנושא שאיתו אנחנו מתמודדים פה, תראו כמה אני מקדיש פה להקדמה, כי ההקדמה פה, בלי ההקדמה הזאת, אני מודיע לכם לעניות דעתי, אי אפשר להתחיל להבין את הפרק הזה, ואותו אני אומר, להבין במובן של להבין, לא במובן של לחשוב שהבנו. המשל שנצאתי מקודם, השתמשתי פה במחלוקת עם רבי יוחנן לרמחן ורן יצחק, בתור, זה לא משל, כן, אבל בתור דוגמה, ליש להבין ויש להבין. לא כל הבנה שנדמה לנו שהיא הבנה, היא באמת הבנה. אז בואו נראה מה אומר פה בעל התניא, נתחיל לגלגל פה קצת הנושא ולראות מה באמת הוא אומר ולראות באמת את ההשלכות העצומות העמוקות מיני ים שיש לנושא. אומר בעל התניא, אגב אני רוצה להגיד שהדברים הם לכבוד, בין היתר, כל הדברים שאמרנו מקודם, הם גם לכבוד י' וי' א' בשבט, הבאים עלינו לטובה, בתחילת שבוע הבא.
יום שבת זה...
מה?
י' זה יום שבת.
שם, וי' א' זה יום ראשון. כן? אז י' וי' א' זה ימים גדולים בחסידות חב"ד ובחסידות בכלל. כן, י' זה יום ההילולה של האדמו"ר הריי"צ. האדמו"ר הקודם, גם אמא שלך, הוא יש לה יום חזק, יום גדול. בי"ד זה יום העלייה לרבנות של הרבי מלובביץ'.
זה יום הולדת
שלי. יום הולדת שלך. אתה רואה למה אתה חוסיד מלידה, מה שנקרא, יעקב. חוסיד מלידה. אתה מחובר לזה מרגע שנולדת. יום ההולדת שלך, י"ד, נו. אז זה באמת שיהיה אותנו, כי הרבי הריי"צ, מידתו העיקרית הייתה העניין של מסירות נפש. כל הרבים היו מסירות נפש, אבל אצל הרבי הריי"צ זה היה עניין יומיומי. הוא פשוט סיכן את עצמו בסכנת חיים אמיתית מרגע שהוא היה בן 16, עד יומו האחרון. הסיפור, איך הוא נחלץ מציפורני הנאצים במלחמת העולם השנייה, זה משהו שהוא עולה על כל דמיון. גם הסרט הכי דמיוני שבעולם לא היה מצליח לתאר את איך הצליחו לחלץ אותו מתוך מלטעות הנאצים על ידי הנאצים. איך ראש המודיעין הימי הנאצי, האדמירל קנאריס, כן, נרתם באופן אישי לחלץ אותו ולשלוח אותו מעבר לזה, לארצות הברית. מה פתאום שיעשה דבר כזה? וקצין אס-אס עם שורשים יהודיים ליווה אותו לאורך כל הדרך בין כל הגייסות של הנאצים, עובר יהודי, והוא לא אמור לאותו גוי, אמר, תשמע, תחליף את הבגדים, מישהו בטעות יכול לראות בך, אני לא הולך עם שלט. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. הוא הלך עם החליפה החסידית שלו, כן, שבתוך פלוגות אס-אס שצעדו אלה מצד זה, אלה מצד זה, הוא עבר באמצע, באמצע היום. שלא יאומנו בכלל. כן? שמה עם הסיפור שלו, עם הסובייטים, עם קומוניסטים, ה-NKVD, ה-KGB, שבא לאחר מכן, הם רצו להרוג אותו עשרות פעמים. הוא עבר, הוא עשה את מה שכל בן אדם אחר שהיה עושה, היו יורים בו בלי לשאול שאלה. הוא הפיץ את הרעיון הדתי. כן, שם הרי הקומוניזם אמר, אין דבר כזה דת, אסור לעשות שום דבר שקשור לדת, אין דת. הדת היחידה זה המרקסיזם. דו בריש גלי, לימד תורה, פתח תלמודי תורה, מל ילדים, עשה שם מקוואות איפה שצריך, חגג שם את כל החגים, ואיך לא ירו בו? רצו להרוג אותו עשרות פעמים. עשרות פעמים, זאת אומרת, העניין הגדול של אבי הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, זה העניין של מסירות נפש ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. זה מישהו שבז למוות יום אחרי יום. ממש מסתכל למוות בעיניים, לא פעם ולא פעמיים. עניין של יום ביומו. וצוחק על כולם. בסופו של דבר הוא באמת סבל מאוד פיזית. חולה מאוד בימיו, שנותיו האחרונים, תפס כמעט כל מחלה אפשרית, בגלל כל הסבל הגדול שהוא עבר, בסיביר שלחו אותו, אין לנו כמות אחרים, והוא זה שבחר לביתו, חיה מושקה, את מי שלימים אנחנו מכירים בתור רבי מלובביץ', את רבי מנחם מנדל שניאורסון, הם היו קרובי משפחה רחוקים, כן, אותו שם משפחה, רבי מלובביץ', היה בנו של רבי, לוי יצחק שניאורסון, שגם הוא היה רב גדול, וההשקה ביניהם זה יהוד יהוד א' בשבט. זה יום פטירתו של הרבי הרייץ בשנת תפשין יוד, ועלייתו לרבנות של הרבי מלובביץ' בדיוק שנה לאחר מכן, בתפשין יוד א' ביוד א' שבט. הוא חיכה בדיוק שנה. זאת אומרת, מה זה חיכה? הוא לא הסכים להיות רב. לא הסכים להיות רבי. הפעילו עליו מכבש לחצים אדיר. וכולם ידעו שהוא זה שראוי. הוא אמר שהוא לא ראוי, הוא לא רוצה. והוא הציע כל מיני הצעות אחרות, ואני מעלי בלהיות רבי. אחרי שנה נוכח לדעת שבאמת אין שום ברירה, והוא אמר את המאמר חסידות הראשון שלו, עם מצטלה רבנית, ומאז קם ונהיה מה שאנחנו מכירים בתור הדמות המופלאה ביותר בדורות האחרונים, רבי מלובביץ'. כן, דמות שעד היום אנחנו לא מתחילים אפילו לתפוס את שיעור קומתה. מכירים ניצוצות, קצת ניצוצות ממעשיו או מתורתו, אולי של קצה המזלג, אבל להבין את מלוא שיעור קומתו זה משהו שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. אז זה חשוב מאוד שגם השיעור הזה משתלב כמובן בתורת חב"ד, בתורת האדמו"ר הזקן, אותו של הרבי הרייץ, זה גם לכבוד, יהיה גם התוועדות לכבוד י' י' א' שבט.
וגם לרפואה שלמה של הילד.
אמרתי בהחלה.
אמרת?
כן. זה נתן יעקב בן מוריה, נכון? זה השם. כן.
או נתן יעקב או יעקב נתן, אני לא
יודע. לא, נתן יעקב, אני שמעתי נתן יעקב. כן, כן. הנכד של קמחי, מי שמכיר.
קיבל דלקת קרום המוח, והיה לו קריסת מערכות טוטלית במהירות הפצה. והוא בטיפול נמרץ, שערי צדק. היו לו 48 שעות קריטיות ביותר.
אני הבנתי שהוא התייצב.
אבל היה לו, אנחנו קיבלנו את זה כבר, אתה יודע, במניין של 6 בבוקר, אנחנו יומיים יודעים את זה. כאילו שזה קרה באותו לילה, שבא בבוקר,
הייתי בקשר עם הבן שלו, השני, עם אביעד. הוא סיפר על זה בזמן אמיתי, והטיסו אותו לבית חולים. טוב, בקיצור, שיהיה באמת רפואתו השלמה בתוך שאר חולי ישראל. שהזכרנו ולא שלא הזכרנו. אז אומר פה בעל התניא, וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. כן? במינוחים של ספר התניא, הטבע שבחלל השמאלי זה אומר כוחות הנפש הבהמית. זה הכינוי. וכמו שכבר אמרנו הרבה מאוד פעמים, כוחות הנפש הבהמית זה לא היצר הרע. הנפש הבהמית היא ניטרלית. היא יכולה להיות טובה מאוד. אפשר לעשות הרבה מאוד מצוות באמצעות הנפש הבהמית. לא לבלבל, אמרנו את זה 100 פעמים, נגיד את זה כמה שצריך, עוד 100 פעמים, או 1,000 פעמים, אבל הנפש, החלוקה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, זה לא, באלף רבתים, שלושה סימני קריאה, שלושה קווים למטה, זה לא מקביל לחלוקה בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הרע הוא רע.
למה?
הוא רוצה שאתה תעשה רע. הוא רוצה להכשיל אותך. כי זה המשימה שלו, זה התפקוד שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אגב, הוא ישמח לראות שאתה לא נכשל, אבל זה תפקידו, הוא מלאך שכל תפקידו להכשיל אותך, כי בלי זה כל תורת שכר והעונש פושטת רגל. אין שכר ועונש, לכן לא מגיע לנו שום שכר, אנחנו הופכים להיות למלאכים. מלאכים כידוע אין להם שום שכר, אין להם לא גן עדן, לא גיהנום, אין להם כלום. הם מלאכים, אנחנו לא. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז יצר הרע, התפקיד שלו להכשיל אותנו. זה, אגב, זאת בריאה מאוד חיובית, כמו שאני אומר. הוא אמנם תפקידו להכשיל אותנו, אבל אם אנחנו מצליחים להתגבר עליו, אז עשינו דבר גדול. בלעדיו, אין לנו אתגר בחיים. בחיי חיותנו פה, ואז לא מגיע לנו שום שכר, כי לא אותגרנו. וכידוע, לפונצה הרע, אני חושב שהאתגר גדול יותר, חושב שהמכשול גבוה יותר, אם עברת אותו, ככה מגיע לך שכר יותר גדול. תיעדו, מידתו של הקדוש ברוך הוא, מקם, מידה כנגד מידה. אבל זה לא החלוקה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. הנפש האלוקית לנפש הבהמית זה פשוט רבדים בנפש של היהודי. הנפש הבהמית אין לה שום עניין להכשיל אותם. היא פשוט דבר נתון. כמו שיש לך יד ורגל ושערות ואף ופה ואוזן, יש לך הנפש האלוקית והנפש הבהמית. זה חלק מהבריאה שלך. חלק מנדבכי הנפש. כמו שיש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אז הנפש מחולקת לשתי נפשות, למעשה לשלוש. כן, אבל השלישית פחות מודגשת. כן, זה נקרא נפש המשכלת. כן, אני אראה את זה בעזרת השם בהרחבה, באחד הפרקים הבאים בספר התניא. אבל שתי הנפשות העיקריות זה הנפש האלוקית והנפש הבהמית. כשהנפש האלוקית שאיפתה היא לעניינים רוחניים, והנפש הבהמית שאיפתה לעניינים ארציים, גשמיים, חומריים, אבל לא בהכרח שליליים. כן, אם אומרים לך שאתה צריך לענג את היום טוב באמצעות בשר ויין, כי אין שמחה אלא בשר ויין, אם לא הייתה לך נפש בהמית, לא היית יכול לקיים את מצוות עונג יום טוב. שמחת יום טוב ולא עונג שבת, ולא סעודת פורים, ולא לאכול אפיקומן, ולא לאכול מצה, ולא לאכול סופגניות בחנוכה. כן, לא לאכול לוקשלח בראש השנה. כן, ולא כופתאות בפסח, בעל הסדר, לא היית מרגיש את כל זה, לא היית לך אווירה של חג. מאיפה אתה יכול לחגוג את כל הדברים? כי יש לך נפש בהמית. אז כיפה כאן נפש בהמית, זה לא שלילי, כן? אלא מה? עכשיו אני אומר לך, תשמע, אתה צריך לאכול גם, מה אכפת לך אם יש תעודת כשרות? אתה כבר תאכל, או, פה זה כבר מתחיל להיות מסוכן. פה צריך לדעת, תשים את המחסום. כן, זה העניין של המלחמה בנפש, אבל זה מה שנמצא בחלל השמאלי. החלל השמאלי זה כוחות הנפש הבהמית, שהם, כמו שאמרנו, זה לא כוחות רעים בדרך כלל, זה פשוט חלק מה, נקרא לזה, וזה מונח שהוא תרתי דסתרי, זה חלק מהביולוגיה הפסיכולוגית של האדם. זה הולדתו, ככה הוא נולד.
אבל עדיין היצר הרע הוא זה ש... פועל
ברקע.
בגבולות של הנפש הבהמית.
הוא לא, כן, אבל הוא לא הנפש הבהמית עצמה. יש נפש הבהמית, ויש יצרה שאומר לך להיכנע לגחמות ולרצונות של הנפש הבהמית.
אתה גם יכול לקיים מצוות ביצרה.
מה?
אתה יכול גם לקיים מצוות ביצרה.
למה?
לא. בשני יצר לך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך.
זה בדיוק העניין, שהדרך לקיים מצוות היא תוך התגברות על היצר הרע. אבל אין דבר, אין שום מצווה שאתה יכול לעשות בחיים על ידי קנייה למה שמפתח אותך היצר, כי הוא כל מה שהוא רוצה לעשות רק שתעשה עבירות.
על כן? למשל להרוג נשים וילדים של עמי קנן.
נו.
זה ביצר הרע.
זה לא יצר הרע. זה לא נקרא יצר הרע.
אם אתה משתמש בו לרצח, סתם על השם רצח, זה יצר הרע.
זה לא נקרא יצר הרע. זה נקרא תאוות שפיכות דמים. זה משהו אחר. זה כאלה שנולדים במאזל מאדים. אומרת הגמרא מסכת שבת, או שהם נלכו שוחט, או שהם מועל, או שיהיה רוצח, שופך דמים. זה בגלל שיש לו טבע כזה, שנקרא שפיכות דמים. זה גם חלק מהנפש הבהמית שלו, הוא פשוט נהנה לשפוך דם. יש לו הנאה מזה, הנאה מוחשית. כן, אבל זה נפש בהמית, זה לא יצר רע. יצר רע זה מי שאומר לך ללכת לאכול משהו גם במקום שתעודת הכשרות שלו מפוקפקת. יצר הרע זה מי שאומר לך שהעניין הזה הוא רק חומרה דרבנן, לכן לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. יצר הרע זה מי שאומר לך שבשבת אפשר להתיר, לעשות כל מיני דברים, כי זה לא הכל מסתדר בדיוק עם עונג שבת. אז אם יש משהו שעושה לי עונג בשבת, אז זה מצווה גדולה להתענג בשבת, נכון? אז בוא נתיר כל מיני דברים, כי אני מתענג על זה. זה היצר הרע שמכניס לכל מיני מחשבות כאלה לראש, זה היצר הרע. הוא מאוד מתוחכם. לפעמים הוא מופיע בהצטלה של יצר הרע, אבל ברוב הפעמים הוא מופיע בהצטלה של תלמיד חכם. שימי לב שהיצר הרע תמיד מופיע אצל בן אדם יהודי שמקפיד על תורה ומצוות, הוא תמיד יופיע עם זקן ופאות וחליפה של צדיק ואמרות מאוד מלומדות תוך ציטוט המקורות על ימין ועל שמאל, והוא ייתן לך שכנועים מפה ועד הירח למה מותר לעשות משהו שלמעשה אסור או להפך. זה היצר הרע. אז מה? מהרבנו? כן, נכון. זאת אומרת, צריך להיזהר גם מרבנים. תלוי איזה.
אולי בעיקר, לא?
לא, אני אומר בעיקר. אבל בלי לנקוב בשמות, אני הייתי יכול לספר לכם על כמה רבנים שצריך מאוד להיזהר. כן? לפי הפסקים שהם מוצאים מדי פעם. כן? אז בואו נראה, וזה הכלל גדול אהבת השם לבינוניים, אומר בעל התניא. המילים כלל גדול, אמרנו פה מקודם, זה מילים מאוד עוצמתיות, כי זה מאוד נדיר. זאת אומרת, אגב, יש כלל גדול במסכת שבת, שהגמרא שואלת, מה זאת אומרת, למה קוראים לזה כלל גדול? יש כלל קטן. הגמרא אומרת, כן, יש כלל קטן. אז למה זה גדול וזה קטן? או, זה שם הסוגיה. אבל גם שמה, כשמסכת שבת, שאתה נתקל במילים, זה כלל גדול, אז הגמרא שואלת באמת מה הכוונה, כלל גדול. זאת אומרת, זה מטבע לשון שאומר את דרשני. אתה לא יכול לעבור לסדר היום. לא אם זה במשנה, וגם לא אם זה בעל התניא. בהמשך התברר למה באמת זה כל כך גדול, למה זה כלל ולמה זה כל כך גדול. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוח. אז הנפש הבהמית היא בחלל השמאלי שבלב, והנפש האלוקית היא במוח. כמו שלמדנו. למדנו את זה פרק י' ג'. ולשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. המשפט הזה הוא משפט קשה מאוד. קשה מאוד בשני מובנים. גם להבין אותו, ועוד יותר ליישם אותו, או לממש אותו. למעשה, מה שמתכוון פה בעל התניא לומר, זה הרעיון ש שהוא הרעיון היסודי ביותר של תורת חב"ד. וכמה שהוא יסודי, אני לא בטוח שכל החבדניקים יודעים שזה באמת הדבר היסודי של תורת חב"ד. אולי הם יודעים, אבל לא בטוח שהם... מה?
שהם באמת יודעים.
שהם באמת יודעים. שהם יודעים שהם יודעים. אני חס וחלילה, לא, אני בסך הכל כן, לומד פה את התניא, כן, אבל זה עניין מאוד חמקמק. וזה נוגע למה שהקדמנו ואמרנו מקודם, על הפער שיש בין הידיעה התיאורטית לבין העשייה. וכבר אמרנו שאם אנחנו מנתחים לרגע מה גורם לבן אדם לעשות משהו, אז זה צריך להיות מתוך רצון. יש פה מה שנקרא שרשרת המזון הרוחנית של האדם. בוא נניח שבן אדם חובב כדורגל. נניח. לא, לא יודע, רחמנא ליצלן.
זה יותר גרועי.
אבל חובב כדורגל. חובב כדורגל.
חובב כזה.
עכשיו, מה גורם לו להיות חובב כדורגל? יבוא בן אדם אחר יגיד, שמע, יש לך פה 22 שויטים שרצים ביחד אחרי איזה חתיכת אור, ובאמצע עוד יש איזה אחד שכל הזמן עושה שריקות עם המשרוקית, ומכניסים את הכדור לתוך איזה רשת, ואז כמה מאות אלפים מכל הכיוונים קופצים משמחה על איזה משהו שלא קשור אליהם בכלל, כי לא הם עשו את הגול הזה. אז מה הוא שמח? מה זה נוגע אליו בכלל? מילא הוא היה שם את הגול, מילא, אבל הוא לא עשה כלום, מה הוא שמח?
הוא שם זר הרבה כסף שם.
אז מה בדיוק הרעיון בעניין הזה? זה דבר שאחד יכול להגיד, מה אתה השתגעת? אתה יודע מה? תראה איזה גול, איזה מה, איך בין החיבורים הרביץ מ-30 מטר בעיטת מספרת מסובבת אחרי שהוא עבר כדרר מחצי מגרש, בוא'נה, איך אתה לא מתלהב? אני לא יודע איך אתה לא מתלהב. אחד הקטעים שאני, מה שאתם יודעים, אני נוהג מדי פעם לצטט מספריו של, אני לא אגיד ידידי, כן, חסיכה, לא פגשתי אותו אף פעם, אבל אני חושב שקרא לו ידידי חיים שפירא, כי אני כל כך הרבה מצטט אותו, שאני רואה אותו איזה יחסים של ידידות, למרות שהוא לא יודע על זה. אז חיים שפירה הוא בן אדם לא דתי, מן הסתם לדעתי גם אפילו אתאיסט, אבל בן אדם חכם. מה? אני לא בטוח גם, לא יודע. יש, תלוי איזה ספר אתה קורא.
קראתי קהלת שלו.
בדיוק. אז קהלת ככה, אם אתה קורא על התפיסות שלו, על הפילוסופיה, ככה. אם אתה קורא את הסיכום שלו על הנסיך הקטן, נראה אתאיסטי לחלוטין. כן, לא משנה, זה לא, לא זה אנחנו עוסקים. אבל הוא מרצה מאוד ידוע. ומתי בדיוק היום מזמינים אותו להרצאות? או מזמינים אותו, בדרך כלל, הכוחות הכי גדולים שלו זה חברות שעושות מה שנקרא ערבי חברה. לוקחים את כל החברה, לפעמים זה כמה מאות אנשים, עושים להם ככה איזה ערב לגיבוש כל העובדים, עושים אותם ביחד, יש תוכנית, יש תוכנית אומנותית, ויש כמובן עניינים של החברה, והמישן סטייטמנט של החברה, והם נותנים להם שם וזה וזה וזה, ובין היתר הקטע להתגר אינטלקטואלית, מביאים להם את חיים שפיר, שייתן להם את אחת מההרצאות המלומדות שלו. אגב, הייתי בפגישה השבוע, שכדרכי התחלתי לצטט שם את חיים שפיר, אמר לי הבן אדם, זה רואה חשבון בכיר מאוד, אומר לי, תשמע, אנחנו עשינו איתו כמה פעמים, ערבי חברה. אם קראת את הספר שלו, אתה לא צריך לשמוע אותו. הוא חוזר על הספר, הוא פשוט מדקלם את מה שהוא כתב. ולא רק זה, שמעת אותו פעם אחת, שאר הפעמים, דקלום, אותו דבר בדיוק.
וואו.
אותו דבר בדיוק. לא משנה. אבל פעם אחת מספר שם חיים שפירה באחד הספרים שלו, הוא אומר שאחד הניסויים החביבים עליו היה לקחת קבוצה של אנשים ולתת להם פתקים ולשאול אותם שאלות שלא כל אחד תמיד שואל את עצמו. והשאלה הכי חביבה עליו זה, תגיד לי, מה היה הרגע הגדול בחייך? הרגע שאתה מגדיר אותו הגדול בחייך. מספר אחד. הרגע המכונן ביותר. הנעלה, המרומם, המספק ביותר שחווית בחייך, שאתה זוכר אותו. אז הוא היה מחלק את הפתקים ושואל את השאלה. יש, אגב, הרבה מאוד דברים מאוד מעניינים בהשוואה של התשובות של נשים לעומת תשובות של גברים על השאלה מהסוג הזה. אבל פעם אחת הוא חילק פתקים כאלה ובזה קהל מסוים, ואחד מהאנשים כתב לו שהגול של מלמיליאן בגמר גביע המדינה בשנת whatever, לא זוכר מה, איזושהי שנה, לא יודע, 70, 80, משהו, לא יודע בדיוק מתי חי ופעל מלמיליאן בשדות הצייד הנצחיים של ביתר ירושלים, אבל באחד השנים האלה הוא עשה גול בדקה ה-90 מ-30 מטר בגמר הגביע, כתב אותו בן אדם, זה היה הרגע הגדול בחיי.
אישה לא תסור.
עכשיו, חיים שפיר. זה סוף מערכה ראשונה. מערכה שנייה. הזמינו פעם את חיים שפירה. זה קשור לענייננו, כך שאני ממש לא מבזבז פה דקה, זה לא סטייה מהנושא, כן? אני אומר את זה בנימה התנצלותית, כן? אבל זה לא. זה מדגים טוב מאוד את הפואנטה. פעם אחת עשו ערב חברה כזה לכבוד פרישתו של אחד שהיה המנכ״ל, שהוא מאוד בכיר, אז הוא פרש ועשו לכבודו ערב חברה. ואז מגיע חיים שפירה עם התרגיל הזה שלו, מה הרגע החשוב ביותר בחייך. ואז הוא כותב בספר שהוא מתכונן להגיד שפעם אחת הוא עשה משאל כזה, וזה מישהו אחד, איזה אבל אחד, ענה לו שהרגע הגדול בחייו היה הגול של אורי מלמיליאן בגמר גביע המדינה. ועוד הוא מספר את זה, פתאום המנכ״ל קופץ בהתלהבות, הוא אומר, נכון, זה באמת היה הרגע, גם אני הייתי אומר אותו דבר. זה גם היה הרגע הכי גדול בחיי. אז אומר, חיים שפר אומר, הוא לא יודע איפה לשים את עצמו, הוא קטע לו את כל מהלך ההרצאה. כי כל מה שתכוון להגיד, זה תראו איזה טמבלים אנשים. ומה הם מגדיר? פתאום המנכ״ל זה שלכבודו נעשה, כל הרבה הוא אומר אותו דבר, גם אצלי זה היה הרגע הכי גדול בחיי.
וואו.
כן? בקיצור, הוא כמובן לא מסגיר שם השמות וכו', אבל אפשר לדמיין שם איך התנהלה ההרצאה שלו מאותו רגע ואילך. בכל מקרה, אתה רואה שאצל אנשים, על מה באמת מוגדר כפסגת שאיפותיהם והרגע הכי גדול בהם והרגע המכונן ביותר וכו', אתה רואה פה הבדלי השקפות גדולים. שבאדם אחד זה יכול להיות משהו של השני, נראה אבילי לחלוטין. אולי מתוך חוסר הבנה, אולי זה, אבל יש פה איזה עניין שלוקח נושא מסוים, ולא משנה מה, אצל אחד זה יכול להיות כדורגל, אצל שני זה יכול להיות שחמט, אצל שלישי זה יכול להיות דייג, אצל הרביעי זה יכול להיות קריאה בפילוסופים יווניים מימי אפלטון ועד אריסטו, לרביעי זה יכול להיות בבניית מודלים של קרבות מפורסמים בהיסטוריה, גם אחד כזה ראיתי פעם, שזה היה השיגאון שלו לדבר אחד. וכל אחד יש לו איזה משהו שהוא מתמסר לו בכל נימי נפשו. עכשיו ברור שאם מישהו מתמסר למשהו בכל נימי נפשו, סימן שמשהו מבפנים גורם לו מאוד לרצות את הדבר הזה. אם בן אדם מתמסר לבניית מודלים של שדות קרב מפורסמים בהיסטוריה, אז כנראה שהחקר העניין הזה, ההיסטוריה של הנושא, כל מה שסביב העניין הזה, זה משהו שאיכשהו הגיע למצב שבוער בתוכו. כי אחרת, מה, משוגע? להקדיש כל כך הרבה זמן לנושא שלא מזיז לו, שלא מעניין אותו, שלא בציפור נפשו, אף אחד לא היה עושה דבר כזה. שאלה גדולה היא, רבותיי, איך בן אדם מגיע למצב שבו להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באותה התלהבות חסרת מעצורים, שלא שואלת שאלות, שלא צריכה מניע, שלא צריכה נאומים, שלא צריכה הסברים, שלא צריכה שכנועים, משהו שנובע מבפנים, בדיוק כמו האדם הזה שחושב שהגול של מלמיליון זה הכי גדול, ותאוותו הכי גדולה זה לראות גולים כאלה אחרים. או אחד שרוצה לסדר את שדות הקו המפורסמים בהיסטוריה, או אחד שהשיגעון שלו זה ספורט אקסטרים, או כל דבר אחר. יש מבפנים איזו התלהבות עצומה שאף אחד לא צריך להסביר לו שום דבר. הוא עושה את זה לבד. איך אנחנו לוקחים ומייבאים את המנגנון הזה לעבודת השם? שלא נצטרך שכנוע ולא דחיפה ולא הרצאות מלומדות, אלא כל העניין של עבודת השם מתפרץ החוצה מתוך איזה רצון פנימי וחשק אמיתי לעשות את מה שצריך, את מה שעושה נחת רוח לקדוש ברוך.
הרב, הכדורגל הזה זה נפש בהמית?
כדורגל זה נפש בהמית?
לגמרי,
זה הצהרה? עד כדי כך זה חזק?
חזק מאוד.
הנפש הבאמית?
מה זה? הנפש הבאמית זה משהו עוצמתי ביותר. יש מה לאיפה בן אדם יכול להגיע.
לא, אז לדעת ככה את השם זה נובע מה...
זה לא, זה לא בדיוק העניין הזה, אלא זה נובע מרובד.
אם הכדורגל הוא העשיר, ואני רוצה להגיע לאותו מצב עם עבודת השם, אז אני מגיע מהנפש הבאמית?
לא, הכלי לעניין הזה הוא כלי אחר. כמובן שצריך לרתום לנושא הזאת הנפש האלוקית, כי היא זאת שרוצה. ודאי.
או שאני צריך באמת להגיע...
לא, לא, אני רק אומר את זה ברמה של האנלוגיה. זאת אומרת, כשם שאתה רואה כוחות חסרי מעצורים, שנובעים מהנפש הבאמית, למה אתה לא רואה את זה כשזה נובע מהנפש האלוקית? למה שאמן את המקבילה של זה? אני רוצה לראות אחד, שכשהוא מגיע בבוקר להניח תפילין, הוא פשוט לא יכול לחכות. הוא מגיע לבית הכנסת. ונשימה עצורה, הוא פותח מהר את השקית של התפילין, הוא מניח תפילין, איזה כיף. אז הוא שם לתפילין של יד, תפילין של ראש, ויש לו הרגשה שהוא על האולימפוס, הגיע לפסגת האברסט, הוא מרגיש איזה סיפוק עצום של מאוויה. למה אנחנו לא רואים דבר כזה?
אם הוא היה צדיק כזה, הוא היה כבר מניח בבית ומגיע לבית כנסת עם הסביבים.
למה אנחנו לא רואים אנשים שמתלהבים אמיתית, לא בבועלי, ולא צריכים שיסבירו להם, ולא צריכים שיניעו אותם, ולא צריכים... למה אנחנו רואים אנשים שמתלהבים בעבודת השם? עכשיו, לא שאנחנו לא רואים, זה לא נכון. יש. ברוך השם, יש. יש אנשים שאתה רואה שהחיות האמיתית שלהם זה עבודת השם. לא מעניין אותם שום דבר אחר. אני יכול להגיד שאני מכיר כמה אנשים זכיתי ואני מכיר כמה אנשים כאלה. גם אתם מכירים.
כמה?
מיעוט כמה זה שניים, אתה יודע. כמה בלשון הגמרא זה שניים. כן, עבור חושב, מכיר יותר. כן, מכיר כמה. ולא מישהו שנחשב לגדולי הדור, אבל אנשים שזה ממש מוחש, ברור שכל חייהם זה עניין של עבודת השם ברמה האמיתית, שזה לא שהם צריכים להתאמן, זה מה שמחיה אותם. קמים בבוקר ולא מעין אותם כלום חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. יש אנשים כאלה.
טוב,
טוב
לשמוע.
יש. ואגב, אתה מוצא אותם לפעמים במקומות בלתי צפויים לחלוטין. לא איפה שהיית חושב. אז יש אנשים כאלה, ואיך הוא הגיע למדרגה הזאת? בן אדם שלא שהוא מנותק מהבלי העולם הזה. הוא מכיר, הוא יודע, הוא בקיא בהוויות העולם הזה, זה לא איזה אחד שסגור בדלת המותיו בתוך איזה קוילל, יושב ועומד שם ולא רואה נפש חיה. כן? יש גם כאלה. ולא אז אני מדבר. ועל כאלה שנחשפים לכל תאוות העולם הזה, לכל מה שקיים בגשמיות ובחומריות וכו', וזה באמת לא מצליח לגעת בהם בשום רובד שהוא. זה לא מדבר אליהם בכלל. זה אוטומטו, אתה שחר בכסף? מה אני צריך כסף? מה יתן לי כסף? אני שואל אנשים. טוב, זה לא... כל אחד, כן? באמת לא מעניין אותם כסף. אומר, מה צריך לעניין אותי? מה? במה אני צריך לשאוף? אוכל? אני אוכל, ברוך השם, איזה מה לאכול. מה? אתה אוכל יותר טוב ממני? אני אוכל, לא אוכל קצת, בריא, מצוין. מה עוד? מה אתה צריך? בית גדול. השתגעתי, מה, אני צריך את זה? זאת אומרת, אם אני לא נמצא שם. כן, מה זה נותן לי? זה לי הרבה לעשות ספונג'ה? מה אני צריך בית גדול? ועוד מה אני צריך? מכונית? למה אני צריך לנקר את העיניים למישהו? אני צריך אוטו שיקח אותי מנקודה א' לנקודה ב'. זה גם אני עושה באוטובוס. עושה את זה אותו דבר. אבל יש לי זמן ללמוד בזמן שהאוטובוס או הרכבת או המונית נוסעת. אתה רואה בן אדם, לא מדבר אותם שום דבר. יש אנשים כאלה. נכון שלא הרבה, אבל ברוך השם יש. והנקודה שבה עוסק הפרק הזה, זה איך באופן פוטנציאלי, ואני אומר פוטנציאלי מכיוון שזה לא קל, בן אדם יכול להביא את עצמו לדרגה דומה. שהחשק בעבודת השם... נשמור לכם. איך? צ'אבר, שכוח גדול. כן, שכוח גדול. איך בן אדם יכול להביא את עצמו, שגם אצלו עבודת השם, כמו חשק לעוגה או לכדורגל או לכל דבר אחר, יבוא משהו מבפנים. לא משהו שצריך להפעיל את השכל. כן, בן אדם קם בבוקר. מה אומר הסימן הראשון, הסעיף הראשון בסימן הראשון של שולחן ערוך? יתגבר כערי לעבודת הבורא. עכשיו, מה זה נקרא... הרי חז"ל דייקו בלשונם בלי לפספס כחוט השערה, זה ברור. זאת אומרת, אם כתוב שהוא יתגבר כארי, אז זה לא למשל בכאילו. מתכוונים שזה יהיה באמת כארי. מה זאת אומרת? אריה, כשהוא עושה משהו בגבורה עילאית, הוא לא חושב על זה. שהוא טורף. הוא חושב, אני עכשיו יוצא למסע צייד, זה האינסטינקט החייתי שלו, שטבוע בתוכו. זה מה שמביא אותה לעשות אצל החיות, זה מה שהם עושים, הלכות אין להם מוח. יש להם אינסטינקט חייתי, שבגללו הם הולכים לישון, הם קמים, הם צדים כשהם רעבים, הם לא צדים כשהם לא רעבים. כן, אריה שבע, אפילו בג'ונגל, אתה יכול לעבור דרכו, ליד, אם אתה לא מעצבן אותו, לא עושה לך שום דבר. אם הוא באמת שבע, אין סכנה. כן, למה? כי הוא לא הורג בשביל הכיף. הוא לא הורג סתם. הוא הורג רק עם סיבה. כשהאינסטינקט החייתי שלו אומר לו, עכשיו אתה רעב, אז לך תצוד, אז הוא הולך בצד. אבל אין שום רוע. אתה יכול לראות אריה קורע לגזרים. איזה חיה אחרת. זה נראה משהו מאוד. אין בו טיפת רוע באריה הזה. הוא עושה מה שהאינסטינקט החייתי שלו אומר לו, ולא יותר מזה. זה יצר הקיום שלו. זאת אומרת שחז"ל אומרים לנו שהאדם בבוקר צריך להתגבר כארי, הם מתכוונים לזה כפשוטו. אדם שקם בבוקר לא צריך לחשוב בכלל. למה לקום? עכשיו לקום? אולי אני אתקרבל עוד קצת שם מתחת השמיכה החמימה? לא. זה לא הבהמית במובן הבהמי. זה במובן...
שתהפוך לך את האינסטינקט הזה,
האינסטינקט הוא לא בהמי. האינסטינקט הוא משהו שטבוע בך. שאתה כל כך רוצה לעשות אותו, שאתה עושה אותו כבר בלי צורך במחשבה. זה לא קשור בכלל לנפש הבהמית. כן? זאת אומרת, חז"ל מאחלים לנו שהקימה שלנו בבוקר, וזה, בגלל זה זה הסעיף הראשון, בסימן הראשון של השולחן ערוך, לא במקרה, כי זה היסוד להכל. רואים לך חז"ל, תדע לך, שאתה מקיים מצוות, תשתדל להגיע למדרגה כזאת שאת קיום המצוות אתה עושה בכזה חשק, שאתה כמו אריה שהולך לטרוף. הוא עושה את זה בכזאת, כזה חשק, בלי לחשוב בכלל למה צריך לעשות את זה. כן רוצה, לא רוצה, מתאים לי עכשיו, לא מתאים לי. הוא יודע שהגיע הרגע, הוא מסתער ועושה את זה. הוא אומר לנו, השולחן ערוך, הלוואי שתגיע גם אתה לאותה דרגה. בקיום מצוות. שאתה צריך ללכת להתפלל, צריך לברך, צריך לתת צדקה, צריך להניח תפילין, לשמוע קול שופר, ואפילו לצום בתעניות, אפילו יום כיפור, אפילו לא משנה מה, תעשה את זה בחשק גדול, כי אתה מבין את עוצמת הרגע, את גדלותו של מה שאתה עושה, שאתה כל כך רואה, אתה כל כך מתחבר לזה. נגיד את המילה מתחבר. זה כל כך טוב, כל כך עושה לך חשק. אתה לא רוצה את זה בשכל, אתה רוצה את זה בלב. יש לך חשק. זאת שאלה. זאת השאלה הכי גדולה. מה אתה אומר?
נראה ברוך לפחות שההוא שאוהב את הכדורגל, זה ברור בלי שום מאמצים.
נכון.
וההוא כדי להגיע להתגבר להריד, זה אחרי עבודה קשה.
נכון מאוד.
מאוד.
נכון מאוד.
כי זה דרך גדול מאוד.
כי פה, כן כן, מה?
להפוך את זה לאינסטינקט, זה עבודה קשה מאוד.
מאוד. עבודה,
יש הבדל ביניהם.
זה עבודה של חיים שלמים.
נכון, הוא לא צריך לעשות כלום כדי
לראות
את הכדור.
נכון מה? זאת עבודה קשה מאוד, ואם זה לא היה ככה, אז היינו מתפלים, אז זה כל כך קל להגיע למדרגה, זו דרגה גבוהה מאוד.
אבל היו צעירים, היו צעירים.
אבל להרגיש את זה בקישקס, לא בראש. לא לדעת שאתה אוהב את הכדור ברוך הוא כי אמרו לך שככה צריך. או כי אפילו כי אתה מרגיש, כי אתה יודע שככה צריך. זה בין פה לפה יש מרחק גדול.
זה היו הדברים האלה
על לבביך. רק אם על לבביך אתה יכול.
נכון.
אז רבי עקיבא כל חייו ולא הגיע לזה עד מותו.
לא, הוא חיכה
לראות מתי זה יבוא לידי ביטוי מעשי, כן. אבל בטח שהגיע, ועוד איך הגיע.
כשמסקות לברזל סקות שרוב.
זה אני אומר, זה כמו שאמרת, זה רגע, אבל המדרגה של רבי עקיבא הייתה מישורנו, כדי כך שמשה רבנו אמר שהוא צריך לתת את התורה, רבי עקיבא. אבל עוד פעם, אנחנו ברשותכם נעצוך בנקודה הזאת, גם כי אני חושב שהגיע השעה, הרגע, וגם כי מציעו את הנושא, אבל עוד פעם אני רוצה להתייחס למה שאמרת, רבי יעקב. הנקודה היא שבכדורגל זה בא רק בכיף. לא צריך לעמול בשביל להפוך כדורגל לכיף. מי שזה כיף לו, זה בא לו בטבעיות, ומי שלא בכיף לו, הוא אף פעם לא יתאמץ להפוך את זה לכיף.
אבל אתה אומר לנו שלא ייתכן שמישהו נולד כך.
לא, לא ייתכן.
זה עבודה קשה.
זה עבודה, ומה שאומר פה בעל התניא, זה איך עושים את זה. זה אומר, איך עושים את זה?
בגלל זה תמיד היה כמה חודשים אצל הרבי שם, עד שהוא ילמד שיעורים שם.
נכון.
אבל יש כאלה, יש תלמידים, תלמידי שיעור, יש צדיקים, כבר מגיל צעיר, שאתה רואה שזה בוער בהם כבר מגיל צעיר, אז איך זה? אבל זה לא לייפטיים של לבוא.
לא, לא, יש כאלה, גם על זה הוא מדבר פה, יש כאלה, זה מה שקראנו מקודם, שהמידות שלהם הוא במצב של ילודה. מגיל מאוד צעיר. אצל רובנו, המידות נמצאות במצב עוברי. זה נפטר, צריך לעמול קשה להוציא את זה החוצה. יש אנשים שנולדים, או בגיל מאוד צעיר, הם מביאים את זה כבר החוצה. הם כבר, עבודת המידות שלהם היא כבר במצב של ילודה.
ותרא אותו כי טוב.
ואז זה הרבה יותר קל. ולכן אתה רואה בן אדם שנוסק לשמיים עוד כשהוא בן שבע. איך הגאון מווילנה בגיל שבע כבר פתר לחכמי וילנה שאלות קשות על הלכות קידוש החודש של הרמב״ם. בגיל שבע. איך בן אדם מגיע בגיל שבע לדעת את הלכות קידוש החודש של הרמב״ם, עם כל האסטרונומיה משם מסביב לזה, יותר טוב מגדולי חכמי וילנה, שהייתה עיר ואם בישראל, ידועה בחכמיה מזה מאות שנה. וגיל שבע, אמנו של עולם. איך אדם מגיע לדרגה כזו? לא. זה מתחיל. ואני אומר, על דרך זו גם כל מיני צדיקים אחרים, שמגיל אפס, כן, עוד ממש ברמה, בעריצה, היו כל מיני גילויים של חיבור לאלוקות. כן? יש כאלה שזה מתנת שמיים. יש כאלה שזה בעבודה קשה מאוד של האמא, האבא. כן? מסופר על אותו אחד ש... אמא שלו לקחה איתו כל הזמן להסתובב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. כן, אותו אחד שאמא שלו שמה לו כיפה, נטלה לו ידיים. מה? אמא של רבי יהושע, כן. נטלה לו ידיים לפני כל ארוחה, עוד כשהוא היה תינוק. כן, אז זה לכאורה, מה הוא מבין התינוק הזה? נוטלים לו ידיים, מה הוא מבין? ועוד איך מבין. ועוד איך מבין. היום המדע יודע... כמה תינוק לא מרגע שהוא נולד, עוד לפני שהוא נולד. עוד שהוא כן, משם לו מוזיקה, כבר נולד מוזיקאי. אז אם עוד שהוא נמצא ברחם אמו, לוקחים אותו לבית המדרש, הוא שומע שיעורי תורה, הוא כבר נולד עם שיעורי תורה בראש.
רבקה ויעקב זבא ולצב
לו. מה?
רבקה.
כן.
כן,
כל אחד מהם היה לו יצר רוחני, אבל כל אחד לכיוון אחר.
מלאך שמלמד אותך
ומלמד אותך ואחרי זה משכיח ממך את זה, אבל כל זה גם כדי ש... כי אחרת אין לך סיכוי להבין
את זה. היה
סיפור על איזה אחד שלא שכח. כן, בירושלים, בבני ברק. לא שכח, סיפור מופלא ביותר. אגב, אני לא מבין איך בן אדם... אני במקום בן אדם חילוני, הייתי תורך מאוד לאמת את הסיפור הזה. מכיוון שאם הסיפור הזה הוא נכון, אין שום אפשרות לטעון שום טענה לוגית או אחרת נגד היהדות. כי זה הרי, וכאילו הקדוש ברוך הוא שתל את זה בתור דוגמה ומופת איך צריך לענות לכל ספקן שבעולם. ולא משנה אם הוא יהודי או לא יהודי. ולא משנה מה הספקנות שלו. אם הסיפור הזה הוא נכון,
לא,
אני אומר, אותו אחד ששאל את עצמו, אנחנו יודעים שהוא נכון. אבל הוא נגיד, אתה יודע מה שמעתי סיפור, אתה יודע מה, לא יודע אם זה נכון. לך תחקור את זה. לך דבר עם האנשים שהיו עדי ראייה, שמיעה, אנשים שהיו נוכחים שם, כי זה היה לא לפני הרבה שנים. זאת אומרת, עדיין רוב האנשים שהיו מעורבים שם עדיין חיים, כל הילד הזה עצמו. כן? אבל... אם זה נכון, זה מאשר ברמה מיידית וברורה ביותר את כל מה שאנחנו יודעים ביהדות. לא ייתכן שנולד ילד שיודע להגיד את המשנה ברורה בעל פה. איך זה יכול להיות?
גלגול.
זה גלגול, גם גלגול אגב, זה משהו שהאתאיסטים לא מאמינים בו. אני אומר פתאום שידע את המשנה ברורה. ולא רק את המשנה ברורה, כל דבר אחר. אבל הוא לא הבין כלום. רק ידע לדקלם. זה ספר זה, כן. ספר זה, כן. אגב, שמעתי פעם הערה מ... הרב נוסבוים פעם אמר ש... זה היה מאוד מעניין ש... ספרים מסוימים ששאלו אותו, הוא ידע להגיד מההתחלה ועד הסוף. ספרים אחרים ששאלו אותו, הוא לא כל כך הכיר. אז הוא אמר שיש רגליים לסברה שאלה שהוא הכיר זה סברים נכונים. לכן בשמיים החליטו ששווה שהתינוק ילמד אותם. אלה שהוא לא הכיר לא היו בספרייה שם, כנראה הם לא כאלה מדויקים.
אלה כאילו
דו אותו... ככה הוא אמר. טוב, אז זה נסיים מה שנקרא במילצה דבדיחותה, כן? אז זה באמת היה פתיח ארוך, אבל תסכימו איתי שפתיח הכרחי בשביל להבין את ההמשך, נראה בעזרת השם בפעם הבאה.